ואתם מאזינים לפודקאסט פוריות של הרי.
שירות לציבור מוגש בחסות חברת מרק סרונו בע"מ.
שימור פוריות הוא תהליך שמטרתו לשמר את פוטנציאל הפוריות העתידי של הגבר והאישה, הן מסיבות רפואיות והן מסיבות חברתיות. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פוריות. אני דוקטור משה רויבורט, והיום נדבר על אחד הנושאים החשובים ביותר בתחום הרפואה המודרנית. שימור פוריות. נעסוק בטכנולוגיות חדשות, באתגרים ובפתרונות הקיימים, ונשמע על חידושים האחרונים. איתי באולפן פרופסור פועד עזם, מנהל המכון לפריון במרכז הרפואי ליס תל אביב. שלום פועד.
שלום לך ולמאזינים ומאזינות.
מה שימור הפוריות ולמה הוא חשוב לדעתך?
קודם כל, לפני שנדבר שימור פוריות, בואו נבין את הפיזיולוגיה הבסיסית. אם ניקח עוברית ממין נקיבה, רק בהיריון, והיא נמצאת ברחם אימה בשבוע 20, כי אז נראה שיש לה בתוך השחלות מאגר של מה שמכונה זקיקים ראשוניים בסדר גודל של כ-7 מיליון. וראה איזה פלא. אם הלידה המספר הזה יורד לסדר גודל של מיליון, מיליון וחצי. רוצה לומר שבעצם תהליך ההזדקנות, אם תרצה, כבר מתחיל בשבוע 20
של השחלות, של השחלות, לא של האישה.
של האיש, של, נכון, יש. ואז בעצם זה גם משהו מטאפורי, כי זה מסמל את הירידה הדרגתית העקבית במאגר של הביציות. אישה, כל אישה בגיל צעיר, מאבדת בממוצע בכל יום נתון בין 20 עד 30 זקיקים. ולכן הירידה הזאת היא ירידה אופיינית פיזיולוגית, ואין חזרה, והמאגר שאישה נולדת אמו אין בלתו, זה מה יש. ובעצם כשמדברים על שימור פוריות, בעיקר אצל נשים, הכוונה היא לשמר את הפוטנציאל, למצוא מצב נתון, לשמר אם תרצה את השעון הביולוגי בעת הפרוצדורה.
עד שאישה מגיעה לגיל הפריון, זה בעצם מגיע לכמה מאות אלפים בודדים.
מסכים איתך לגמרי.
זה כבר פחות ממיליון.
אכן. בגיל ההתבגרות נערה, יש לה בין 300 עד 400 אלף זקיקים, וכפי שאמרתי קודם, אם ניקח את גיל הפריון שלה, בעצם ניקח 40 שנות פריון, וניקח 12 חודשים, לכל היותר היא תנצל איזה 500 ביציות מתוך המאגר הזה. אבל עיקר המאגר הזה הולך לתמיון בהליך שנקרא התאבדות מתוכננת, אפופטוזיס, אטרזיה. זאת הפיזיולוגיה, ובעצם שימור פוריות בא לנצל את הזקיקים ברי קיימה, בטרם יעברו תהליך הזה של התאבדות מתוכננת.
בוא קצת תספר לנו על מה השיטות לשימור פוריות.
לפני שנדבר בעצם על השיטות, צריך להבין שיש אפשרות לשמר ביציות, יש אפשרות לשמר עוברים, יש אפשרות לשמר גם ביציות וגם עוברים, יש אפשרות לשמר או להקפיא רקמת שחלה. ובעצם...
כשאתה מדבר על האישה, אתה בטח תדבר גם על הגבר.
ועל הגבר? הדרך האחת והיחידה שיש לאנשים בוגרים היא להקפיא רקמת, כלומר, לא רקמה, אלא לתת דגימת זרע ולהקפיא. בילדים לפני גיל ההתבגרות, שאמורים לקבל טיפול כימי, אנחנו בעצם עושים משהו חדשני, ניסיוני, שעבר אישור ועדת הלסינקי, והוא דגימה והקפאה של רקמת אשך בטרם גיל ההתבגרות. אלה בגדול האופציות הקיימות, ואנחנו בעצם בתחום שלנו מנסים לתפור חליפה טיפולית תואמת מידות. אין פה תלבושת אחידה שכל מי שעוברת דרכנו מקבל את אותה תבנית טיפולית. החוכמה היא לבנות את החליפה הטיפולית בהתאם לגיל, לנתונים האישיים וסיפור העבר.
אנחנו כרופאי נשים, בוא נתחיל קודם לדבר על איך מתבצע תהליך הקפאת ביציות אצל האישה ומה עם יתרונות שלו.
כל תהליך ההקפאה של הביציות מורכב מתהליך של גירוי שחלתי, מעקב אחרי התפתחות זקיקים ולבסוף שאיבת הביציות. וכדי שנבין למה צריך בגירוי שחלתי, כי אישה כל אישה שבעצם במחזור פיזיולוגי, יש לה ביצית אחת או זקיק אחד מוביל, ושאר הזקיקים עוברים אותו תהליך שדיברנו בהתחלה של מוות מתוכנן. אנחנו מעוניינים בהליך של הגירוי השחלתי, להיגייס כמה שיותר זקיקים, לתמוך בהם כדי להביא אותם לישורת האחרונה. ומשכך, שהזקיקים מגיעים לישורת האחרונה בגודל הראוי עם בדיקות דם תואמות, כי אז האישה תעבור הליך של שאיבת זקיקים, שבתוכה אנחנו מצפים שיהיו ביציות. וחשוב להדגיש, נקודה בסיסית, הרבה פעמים יש פער בין מספר הביציות שנשאב לבין זה שמוקפא, כי הכלל הוא שאנחנו מקפיאים ביציות בשלות, ולא כל ביצית שנשאבת.
הרבה פעמים אישה שאומרת, היו לי אבל 20 זקיקים, איך זה יש לי רק 10 או 15 ביציות? הן באמת לפעמים תמהות על הפער הזה, חשוב שיהיו מודעות לכך.
מסכים איתך. ואגב, ההליך של שימור פוריות או הקפאת עוברים מבחינת הגירוי השחלתי, הוא דומה להפליא לאותו תהליך של גירוי שחלתי לשם הקפאת ביציות, אלא שההבדל שאחרי שאיבת הביציות, הביציות האלה נפגשות או מופגשות או עוברות הליך של הפריה עם הזרע. ובעצם כאן מגולם ההבדל הבסיסי בין הקפאת ביציות להקפאת עוברים. כשאנחנו מקפיאים ביציות, הידע או המידע היחידי שאני אומר לאישה, הוא שהביצית בשלה ותו לא. כאשר היא עוברת תהליך של הפריה, אנחנו עושים מעין נסיעת מבחן לביציות האלה. עוד מבחן כדי לבדוק את הפוטנציאל שלהם מבחינת חלוקה, טיב ואיכות וכדומה.
בעצם מגדלים גם את העוברים לשלב יותר מתקדם.
עד משמעי.
ואז יכולים גם לבחור את העוברים רק באיכות הכי טובה, איך שהם נבחנים על פי המראה המורפולוגי, ולהקפיא רק את העוברים עם הפוטנציאל הגבוה להשיג הריון עתידי.
מסכים בהחלט. כמובן, כדי להקפיא עוברים, צריך להיות פרטנר, בן זוג, או לחלופין להשתמש בזרע תורם. אחד הדברים שאנחנו גם מדגישים הרבה, כי על פניו נשמע שהקפאת עוברים היא המיטבית. אלא מה? לצערנו, חלק מהזוגות שגם באים בגלל שימור פוריות, דרכם נפרדת, ואז בעצם עוברים זה רכוש משותף, ביציות זה רכוש אישי של האישה.
אתה יודע מה, אני לפעמים במקרים כאלה מציע למטופלות, בעיקר בגיל היותר מתקדם, להפריד ולחלק מהביציות, לבחור זרע של תורם ולהפרות ולהקפיא כעוברים. כי אישה שהגיעה כבר לגיל של 39-40, אם היא תקפיא רק ביציות ותחכה לנסיך על הסוס הלבן, קודם כל מספר הביציות לא בהכרח יהיה גבוה, וגם הפוטנציאל העתידי להפריה יהיה הרבה יותר נמוך מאשר אם היא תקפיא כבר עכשיו עוברים.
אני מסכים איתך לגמרי, אלא מה שהרבה פעמים לחלק מהמטופלות יש חסמים רגשיים לא קלים, והחלטה הזו לבוא להקפאת ביציות במשבצת הראשונה היא לא קלה. קל וחומר שאתה עוד מוסיף להם נדבך של שימוש בזרע תורם, זה קצת מקשה עליה.
אנחנו נדבר בהמשך גם על היבטים האתיים והתרבותיים, אבל בהחלט טוב שהזכרת את זה עכשיו. אם כבר אני מדבר על היבטים האתיים, אז פרק אחר של הפודקאסט דיברנו על שימור פוריות בקהילת הלהט"ב, בעיקר אצל הטרנסג'נדרים. אתה רוצה להזכיר את זה במילה אחת אולי?
אני חושב
בשורה, מילה זה פחות
מדי. אני חושב שהמומחית האידיאל לתחום הזה היא פרופסור הדר אמיר, ואני בטוח שהיא גם הרחיבה בנושא. יחד עם זאת, אני לא רואה בזה בעיה אתית. אני חושב שאנחנו בצד הרפואי צריכים לתת מענה לדרישות חברתיות שקיימות. לגבי האוכלוסייה של הלהט"בים, בעצם אנחנו כן מציעים אופציה של שימור פוריות, הקפאת ביציות, בטרם מתן טיפול הורמונלי, ואגב, האופציה הזאת היום מוכרת כהתוויה רפואית. רוב קופות החולים כן מממנות אותה.
שירות לציבור. מוגש בחסות חברת מרק סרון ובאם.
אנחנו נעבור עכשיו גם לגברים. מה התהליך של הקפאת הזרע ולמי הוא מתאים?
תהליך הקפאת זרע ידוע מזה הרבה שנים. בעצם תהליך קדם להקפאת הביציות. והסיבה היא פשוטה, גם הזרע הוא תא יחסית שהמטען הגנטי נמצא בראש של הזרעון, שהוא יחסית קטן, להבדיל מהביצית שנחשבת לתא הכי גדול בגוף. ולכן היו קשיים בהקפאת ביציות. הקפאת זרע מתרחשת אצל גברים, אנחנו מציעים אותה לפני טיפול כימי, לפני טיפולים כאלה או אחרים, מחלות מסוימות, או בגלל מיעוט בזרעונים כאופציה של שימור פוריות, כי הרבה גברים מגיעים אלינו עם ירידה אפריורית של נתוני הזרע, ואנחנו לא יודעים מה צופן להם העתיד, ולכן אנחנו מציעים להם כאופציה לשמר פוריות, כדי שביו בבוא העת אם תהיה ירידה או היעדר זרעונים, לפחות יהיה להם גיבוי לעתיד. לכן שימור פוריות בגדול, האופציה היא רפואית לפני טיפולים אונקולוגיים, או רפואית אחרת בגלל ירידה בנתוני הזרע במסגרת טיפולי הפריה. ויש כאלה שגם משמרים מרצונם החופשי.
נכון, יש כאלה שמשמרים מרצונם החופשי, ויש כאלה, שוב, אני חוזר לנקודה שהזכרנו קודם, בקהילת הטרנסג'נדר, שיכול להיות שרוצים לשמר את הזרע, כי הם עוברים איזשהו ניתוח שינוי אחרי, מין, ורוצים אחרי. לשמר את הפוטנציאל לרעיון עתידי מהזרע שלהם, מהגמטה שלהם.
אגב, יש לא מעט כאלה, חד משמעית, מסכים איתך לגמרי.
איך משפיעים הגיל והמצב הבריאותי של המטופלים מטופלות על הצלחת התהליך?
יש נתון עובדתי לגבי נשים, שהוא בעצם עם הזמן, יש שני תהליכים שמתרחשים בו זמנית. האחד, ירידה בכמות של הזקיקים או ביציות, או אם תרצה, ירידה ברזרבה השחלתית, אבל יחד עם זאת, גם נצפיתה עלייה נקרא לזה בעיות קרומוזומליות בתוך הביציות. הליך שבזמן חלוקת הביצית, יש מספר לא שווה, לא סימטרי של קרומוזומים, ובסופו של יום תהליך ההפריה, ככל שהגיל עולה, יש תקלות שנקראות אנופלואידים, מספר לא תקין של קרומוזומים. עד כדי כך שבנשים מעל גיל 40, הסוגיה הזאת של אנופלואידים מגיעה לסדר גודל של כ-80% מכלל העוברים. אז אין עוררין, הגיל משחק תפקיד. הוא גם משחק תפקיד אצל הגברים. יש תצפית שככל שהגיל הולך ועולה, כן גם איכות הזרע הולכת ויורדת, ועד כדי כך שיש עבודות שמלמדות שגם ככל שהגיל של הבן זוג עולה, השיעור של המומים הגנטיים, גם הם עולים, בין אם זה, וגם אוטיזם כנראה יש לו קשר בלתי ישיר לסוגיה. ולכן, הרבה דברים יש להם משחק וקשר לגיל, הן אצל האישה והן אצל הגבר.
אין ספק שזה מהווה אתגר רציני, בהמשך לזה, מה האתגרים הנוספים והסיכונים שקשורים לשימור פוריות?
עיקר האתגרים בעצם קשורים בקבוצת הצעירות שאנחנו פוגשים לפני גיל ההתבגרות. כי תנאי לגירוי שחלתי והקפאה של ביציות, מה שמכונה שהשחלות יהיו בוגרות, בשלות. ואנחנו למדנו, אגב אנחנו דיווחנו לפני כ-3 שנים על ילדה בת 7 שהייתה לה איזו אנומליה קרומוזומלית, בתסמונת שנקראת מוזאיקה של טרנר, שלא ידענו אז להעריך את הרזרבה השחלתית, ועשינו לה גירוי שחלתי, שאבנו לה ביציות והקפנו. אבל עדיין האתגר הוא אתגר רציני בקרב ילדות לפני גיל ההתבגרות. לא רק זאת, אחת הבעיות באפיק אחר של שימור פוריות, שבו יש הקפאה של רקמת שחלה, מתעורר שם חשש אמיתי, שמא תהיה מעורבות של תאים סרטניים בתוך רקמת השחלה. וכמו שאתה יודע, עתידית הרי שאנחנו עושים שימור פוריות והקפאת פיסות שחלה, אנחנו עושים תהליך של לפרוסקופיה, מוצאים שחלה, מקלפים את המעטפת של השחלה, ומקפיאים, ובעתיד יבוא, את יש פגיעה בתפקוד השחלתי, אנחנו עושים השתלה חוזרת של הרקמה הזאת. אחת החששות האמיתיים, הוא שמה, תהיה שם מעורבות מיקרומטסטטית, שאפילו לא רואים אותה בעין, אבל לא רק שלא רואים אותה בעין, גם קשה לבדוק אותה בשיטות מתוחכמות נכון להיום.
אם אתה יכול להזכיר גם אולי קצת את הסיכונים בפעולות עצמן, הרדמה, שאיבה עצמה.
א', כמו כל פרוצדורה, גם הן של הקפאת ביציות, צריך לזכור שיש פה גירוי שחלתי, חלק מהנשים מרגישות אי נוחות מעצם הזרקה, הפרוצדורה מחייבת הרדמה, אף כי חלקן יכולות לעבור את זה גם ללא הרדמה, אבל הרדמה כרוכה בסיכונים שקשורים בעצם הרדמה, יש סיכונים של גירוי יתר שחלתי, שאגב בשימור פוריות היא כמעט נדירה, בעצם הסיכון לגירוי יתר שחלתי הוא מאוד מאוד נמוך, יחד עם זאת יש סיכונים של תפיחות בבטן, תסביב שחלתי, דימום בעקבות הפרוצדורה, כאבים לאחר הפרוצדורה, כך שזה לא...
זיהום.
זיהום, כך שזה לא פרוצדורה אינוסנטית לחלוטין. ולגבי הקפאת רקמת שחלה, שם זה הכרח, כי ברוב המקרים אנחנו עושים אותה אילוץ של זמן, או מצוקה שאין לנו חלון הזדמנויות פתוח too much, בהשוואה לנשים שימור פוריות אחרות, ובעצם הפרוצדורה מחייבת גם הרדמה, פעולה של לפרוסקופיה, חדרה לתוך חלל הבטן, ויש פה גם סיכון של פגיעה במעי, דימום, זיהום, וכל מה שיכול להיות קשור בהרדמה.
מתי אתה ממליץ לאנשים לשקול, להתחיל בתהליך של שימור פוריות?
האמת היא שמדברים על שימור פוריות, נכון להיום אפשר לחלק את זה למספר נתיבים. נתיב מבחירה, נתיב של סיבה רפואית, ונתיב שהוא נקרא לו אחר. נתיב מבחירה, אנחנו יודעים שכל אישה בין הגילאים 30 עד 41 סוברנית לעשות הליך של שימור פוריות מרצונה. נכון להיום זה עד 4 מחזורים, אבל אפשר גם בנסיבות מסוימות עד 6 מחזורים, תלוי מספר הביציות הבשלות שהוקפאו, ותלוי כמובן גיל. יחד עם זאת, נשים שיש להם מדדים של ירידה ברזרבה השחלתית, והמדדים של רזרבה השחלתית הם נקבעים על סמך בדיקות פשוטות, בדיקת הורמונים ביום 2 עד 3 למחזור, בדיקת אולטרסאונד שהמטרה שלה להעריך בעין את מספר הזקיקים ולספור אותם, ולא רק לעקוב אחרי הזקיקים.
שלב המוקדם של המחזור.
שלב המוקדם של המחזור. וכמובן, אני עושה משהו פשוט, אני אומר למטופלות, כל מי שפונה אליי היום להתייעצות, תעשי הערכה בעין של הרזרבה השחלתית. בדיקת ה-FSH והערכה של הזקיקים נעשית בקופת חולים. היה בשתי הבדיקות תקינות, כי אז היא לא זכאית לשימור פוריות בגלל ירידה ברזרבה השחלתית. היה, ושתי הבדיקות לא תקינות, כי אז היא זכאית לשימור, בתנאי שהיא פחות מגיל 39 כמובן, לשימור פוריות. אם אחד המדדים אינו תקין, כי אז אני גם ממליץ לעשות את הבדיקה הנוספת של AMH. כי כדי לקבוע שלמטופלת יש ירידה, או מדדי ירידה ברזרבה השחלתית, צריכים להתקיים שניים מתוך שלושה קריטריונים. לגבי שימור פוריות, האמת צריכה לאמר, יש כאן נהירה של הרבה מטופלות בחמש שנים האחרונות לשימור פוריות, הקפאת ביציות, האם זה לחץ חברתי, האם זה לחץ אישי, האם זה שניהם יחד, נראה שכן, אבל העובדה, הנתון העובדתי, שמרבית אנשים שדווקא משמרות או מקפיאות ביציות, לא מנצלות אותן, כי כנראה זה נותן להם אולי תחושת ביטחון, אבל לאחר מכן הן מוצאות את דרכן ומוצאות את הזוגיות, והרוב המכריע עד 10% סך הכל מכלל האנשים באמת מנצלות את הביציות, 90% כמעט לא נוגעות בהן.
בכל אופן, גם אם כן עתידות לנצל את הביציות, אני תמיד מסביר למטופלות שזה לא תעודת ביטוח להיריון עתידי.
עד משמעי. לא בכדי אגב נקבע שהמספר הוא 20, כי הסיכוי...
20 ביציות להקפה.
20 ביציות בשלות, כי זה אומנם הוא... סמלי, אבל הוא מייצג בעצם נתון עובדתי שכנראה סיכוי פר ביצית הוא 5%. לכן הסיכוי המצטבר הוא לחסוך או לאגור 20 ביציות, וזה כל זה כדי להבטיח ילד אחד.
בהחלט, מדברים אפילו שגם בשביל להביא ילד אחד זה לא 100% עם 20 ביציות.
מסכים
לגב. זה בסביבות 70-80%, יש עבודות שמראות את זה. אוקיי, דיברנו על הקפאת ביציות, אם אתה יכול טיפה להרחיב גם על הקפאת ברקמת שחלה, כי זה בהחלט נושא מרתק.
הקפאה של רקמת שחלה היא בעצם, כדי שנבין את ההליך, צריך להבין שהשחלה מורכבת ממעטפת וליבה. וכדי לדמות את זה, אני מציע לדמיין שקד ירקרק טרי. המעטפת הירוקה של השקד היא בעצם המעטפת במטאפורה של המעטפת של השחלה שיש בתוכה את הזקיקים או את הביציות. הליבה לא מעניינת. כשאנחנו עושים שימור פוריות אצל נשים שאין לנו חלון הזדמנויות לתת להם גירוי שחלתי, או שאצל ילדות לפני גיל ההתבגרות, שזאת בעיקר האופציה האחת והיחידה.
כשאתה מדבר שאין לנו זמן, אתה מתכוון בעיקר לנשים אונקולוגיות, לפני טיפולים, או לפני ניתוח של כריתת שחלה או משהו כזה.
ולמען האמת, כמעט הקפאת שחלה היא הולכת בעיקר במקרים אונקולוגיים. כי בשאר המקרים שהם לא אונקולוגיים, אין היגיון להקפיא רקמת שחלה, לעשות פרוצדורה פולשנית. אלא מה? שבנשים שהולכות לקבל טיפול כימי, ולאורך הזמנים של הטיפול הוא כזה צר, שאין לנו אפשרות לתת גירוי, וחשוב להדגיש, גירוי שחלתי יכול להימשך כשבועיים, ממוצע פלוס מינוס, אין לנו את ההזדמנות הזאת, כי אז עושים הליך של לפרוסקופיה, הרדמה כללית, ברוב המקרים היום מקובל להוציא שחלה שלמה, לקלף את המעטפת של השחלה, לחתוך את זה לפיסות קטנות, ולהקפיא אותה לעתיד יבוא. היה, והמטופלת אחרי שנים החלימה, ויש לה רצון להרות, כי אז עושים הליך חוזר, של השתלה של הפיסות האלה, ומהתהליך הזה נולדו, ולא מעט ילדים בעולם.
למעשה מה שאתה אומר, שאת הקטע הזה של הקפאת רקמת שחלה, אתה עושה עוד בטרם, החולה האונקולוגית מתחילה את הטיפולים, זה חשוב גם כן להדגיש, שעושים את זה עוד לפני בכלל שהיא מתחילה את הטיפולים, על מנת לקבל תוצרת מקסימלית של ביציות.
עד משמעי כן, אף כי ישנה איזו תת קבוצה מסוימת, שעדיין גם צריך לתת טיפול ראשוני, מקדים, באילוץ מחויב, במיוחד במחלות אחרות שיש להן, כמו לויקמיה, שיש להן לפעמים מעורבות, או עלולה להיות מעורבות שחלתית, מיקרומטסטטית, ואז אנחנו מחכים שהשלב הזה ינתן, ואנחנו מחכים לחלון הזדמנויות בין לבין, ולפעמים אחרי טיפול כימי, גם עושים שימור פוריות, כאילוץ נגזר מעצם המחלה.
ולא פוחדים שזה יפגע באיכות הביציות?
בדרך כלל, למען האמת, אנחנו בהקפאה, שאלה מצוינת, כי אנחנו בהקפאה של רקמת שחלה, לא מקפיאים ביציות בשלות, אלא בעיקר אוגרים את הזקיקים הראשוניים, ש... חל עליהם הכלל, או הכל או לא כלום, או שנפגעו או שלא נפגעו, הם באופן...
זאת אומרת, אם נגרם נזק, אז הם לא ישיגו בכלל
בדיוק, הריון. או הכל או לא כלום, כי עדיין הם לא גויסו במסלול הזה של גיוס זקיקים שיפגעו בדרך.
שירות לציבור. מוגש בחסות חברת מרק סרונו בעם.
חזרתם אלינו שוב, ואנחנו כאן עם פרופסור פועד עזם, מדברים על הנושא של שימור פוריות. פועד, האם ישנם איזשהם חידושים או מחקרים עדכניים בתחום שימור פוריות שתרצה לספר לנו?
תראה, עיקר המחקר הוא בעצם בהבנת המנגנון של הפגיעה ברקמה השחלתית. כי עד היום לא ברור לנו מה באמת מביא לכך שיש האצה בירידה במאגר של הביציות. והרבה מחקרים מתמקדים בהבנת המנגנון הזה, ולא בכדי, כי אם נבין היטב את המנגנון, זה גם יאפשר לנו אולי למנוע את הנזק העתידי. לא רק זה, אלא גם הרבה מעבודות מתמקדות במה שמכונה שחלה מלאכותית. כי אנשים חוששים שמהשתלת רקמת שחלה, בגלל החשש שמא עלולה להיות שם מעורבות מיקרומטסטטית של תאים שעלולים להחזיר את המחלה הבסיסית. לכן מנסים לבנות מעין שחלה מלאכותית, שבה מבודדים את הזקיקים הראשונים האלה, בלי נקרא לזה התאים מסביבם, ומנסים לשים אותם במעין ג'ל כזה, ולהשתיל אותם בתוך חלל הבטן. עוד לא בשלה הדרך, אנחנו עוד לא שם, אבל ייתכן שהעתיד יהיה יותר קרוב ממה שצפינו.
חשוב להדגיש שאתה מדבר בעיקר על שימור פוריות אצל חולות אונקולוגיות.
אונקולוגיות, חד משמעי.
אצל נשים רגילות שעושות שימור פוריות מסיבה חברתית, אין צורך, פשוט מקפיאים את הביציות, מפשירים אותן ומשתמשים בהן בהמשך.
מסכים איתך. אגב, נשים, אם כבר הזכרת שימור פוריות סוציאלי עוד פעם, אני פוגש מטופלת עם שימור פוריות סוציאלי ושואלת אותי מה דעתי, אני אומר לה חמצה. מה הכוונה חמצה? חמצה שיש לך אפשרות להקפיא ביציות, אחת. שתיים, להקפיא עוברים. שלוש, להקפיא ביציות ועוברים. ארבע, אם את באה להתייעץ והריזבה השחלתית שלך מצוינת, אפשר קצת להמתין. חמש, וזה קורה לא מעט, כנסי לרעיון, עדיף על שימור פוריות.
זו ההמלצה הכי טובה שנותנים למטופלות. באמת, בהקשר הזה, איך באמת משפרים את המודעות, גם אצל המטופלות עצמם וגם אצל הציבור, לגבי הנושא של שימור פוריות?
אני חושב שהמודעות צריכה, היא בעצם בקהל הרפואי, בעיקר הצוות הרפואי, מי שעוסק בזה זה הרופאים הגינקולוגיים בקהילה, וגם האחיות בקהילה, קודם כל מודעות, מודעות, מודעות של הצוות הרפואי, גם הרבה פעמים בנות באות להתייעץ לגבי אמצעי מניעה, ועם הזמן למדנו שחלק מהבנות האלה שבאות להתייעץ גם לאמצעי מניעה, אם עושים עליהם הערכה של הריזרבה השחלתית, מגלים באופן אולי מפתיע, אולי לא מפתיע, שיש להם ירידה בריזרבה השחלתית, וראה זה פלא, היא הרבה פעמים באות למניעת היריון, אתה מוצא את עצמך, מציע לה שנים מסלול, ואולי תחשבי, או תחשבי מסלול מחדש. לכן אני חושב שהמודעות היא בעיקר בקרב הרופאים שעוסקים בתחום. אני גם רואה שיש זליגה ויש הרבה מודעות בקהל, והראיה שרוב היחידות שעוסקות בתחום של IVF מוצפות בפניות בשאלה של שימור פוריות.
יש גם דעות קדומות בציבור הרחב, ואז באמת איך מתמודדים עם הדעות הקדומות, עם האתגרים האתיים שקשורים לשימור הפוריות?
האתגרים האתיים הם היו ויהיו וילוו אותנו. יש כאן סוגיה שגם בקהילות הדתיות שבעבר, למשל, לא נהרו להקפאה ולשימור פוריות, אתה מוצא בחורות גם דתיות, ואגב גם ערביות שבאות ומבקשות...
זה שתי אוכלוסיות הייחודיות באמת. המיעוטים והחרדים.
שבאות לשמר את הפוטנציאל, כחלק השינוי, שאנחנו לא עירים לו אולי ביום יום, אבל השינוי והעיכוב והאיחור בגיל הנישואין, הביא לכך שהרבה בחורות מוצאות את עצמן בשלב מסוים, שאולי לא התמזל מזלן, אבל מצד שני הן כמיהות להביא ילד לעולם, ועל כן השימור הפוריות הוא דבר שמיד בא מיוזמתן. בעיניי עדיין האתיקה קיימת, יש כמובן עניינים אתיים מה נעשה עם הביציות האלה בעתיד שלא יהיה להן דורש. בדיוק. זאת שאלה אתית היא לא קטנה. אני יכול להגיד שנייר שמומלץ על ידי משרד הבריאות החשבי שמוצע לשימור פוריות והקפאת ביציות, מתייחס לסוגיה הזאת, והמטופלת אמורה לבחור במספר אופציות. הראשונה כמובן להשמיד אם היא לא תשתמש בהן, אבל יש שם גם אופציה שיכולה לבחור. אפיק של תרומת ביציות עתידית למישהי שהיא מכירה, שהיא לא אנונימית באופן שאינו תואם את השימור פוריות הבסיסי או תרומת ביציות, או לשמש למטרות מחקר.
אין ספק שזה יכול להיות פתרון מצוין לאוכלוסייה של נשים שזקוקות לביציות, וכדי לקבל תרומת ביציות, הן נאלצות לפנות למסלולים שהם גם מאוד יקרים, וגם לפעמים מצריכים או נסיעה לחול, או הבאת ביציות מחול לארץ, שזה הליך מורכב ויקר מאוד.
מסכים איתך לגמרי.
ואולי שאלה אחרונה, מה ההמלצות שלך לרופאים שמטפלים במטופלות, ובמטופלים שמתעניינים בנושא של שימור?
אנחנו באופן רוטיני, גם שבא אלינו מטופלת שחפיצה בשימור פוריות מבחירה, כמובן תעשי הערכה של הרזרבה השחלתית. כי היה והיא תימצא, עם מדדים של ירידה ברזרבה השחלתית, אנחנו כבר משנים כיוון ואומרים לה, תקשיב, את זכאית לשימור פוריות מסיבה רפואית. שזה גם וקרה לנו לא מעט. אני לדעתי 15% מאלה שפונות אלינו עם בחירה רצונית לשימור פוריות, מוצאות את עצמן עוד בתחילת הדרך עם מדדי ירידה ברזרבה השחלתית. ולגבי שימור פוריות אצל גברים, אני בזמנו חשבתי, יזמתי שאולי להציע, נניח מגיל 18, שכל גבר אם ירצה, יחשוב, ישקול, שימור פריון או בדיקת זרע, כי מן הסיבה שאחוז מכלל האוכלוסייה, יש להם תמונה של אזוספרמיה, והרבה פעמים גילוי מוקדם, גם של בעיות גנטיות הקשורות לאזוספרמיה, יכולות לשפר את התוצאות העתידיות. אבל אני מודע לכך שזה לא פרקטי עדיין, אני מודע לכך שאנחנו עוד לא שם, אבל לדעתי, כפי שציינת, מודעות, ושוב מודעות, היא מפתח לקידום הנושא הזה בעתיד ובהווה.
מעניין, הנושא של השימור פוריות לבנים, לגברים צעירים, מה שדיברת עליו, זה נושא שיכול להיות רלוונטי משתי סיבות. קודם כל, בשונה מבנות, נשים, שמודעות שכשמגיע להם מחזור, אז הן מודעות לזה שיש להם פעילות הורמונלית תקינה. גברים, יש להם שפיכה, אבל הם לא יודעים בהכרח האם בנוזל הזרע יש תאי זרע או לא. זה משהו שעל ידי בדיקה ובעתיד שימור של תאי זרע בגיל 18, 20, 21, יכול לתת להם מענה על החוסר ידע הזה.
מסכים איתך לגמרי, אבל אתה יודע, הרבה פעמים יש את הרתיעה הפנימית הזאת, אצל כל אדם שהולך לעשות בדיקה, לעשות או לא לעשות, אבל יכול להיות שאני משער שהטרנד או המגמה זו עניין של זמן וגם היא תשתנה.
ועוד נושא בהקשר הזה שאנחנו גם דנים בו בפודקאסט הזה, זה כל הנושא של חיילים. חיילים שנהרגים בפעולות של מלחמה, שאו ההורים או הבת זוג היו רוצים לעשות שימוש בזרע שלהם, ואם לא היה שימור של תאי הזרע, למעשה נמנעת מהם האפשרות. אנחנו מדברים על זה בפרק אחר של הנצלת זרע, לא נרחיב על זה את הדיבור, אבל זה בהחלט נושא מאוד פתוח לדיון.
מסכים איתך לגמרי.
אם יש לך רק איזשהו מסר כללי בסוף הדברים?
א', אני רוצה להודות לך על האירוח, והמסר שבעצם כן לעשות, לחשוב, להיות עם מודעות לשימור פוריות, בעיקר, אבל בעיקר גם לפני טיפולים אונקולוגיים, כי עדיין אגב, גם עם כל המודעות, אנחנו פוגשים הרבה מטופלות ברגע האחרון, לפני תחילת של טיפול כימי או הקרנות, שבדיוק חלון ההזדמנויות הלך ונהיה קצר יותר. לגבי הבחורות, צריך להסביר, או בחורות צעירות, ששימור פוריות הוא אופציה, הוא אפיק שקיים, הוא בעצם עוד לא נמרה המילה האחרונה, אבל מרביתן צריך לדעת שלא מנצלות את השימור הזה, ומוצאות את הזוגיות, שלא ייכנסו גם ללחץ.
פרופסור פואד עזם, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לכם המאזינים. מקווה שהדיון בנושא הזה היה מעשיר ומעורר מחשבה, ונשתמע בפרק הבא.
תודה רבה לך.